חדשות כל חי. השעה 9. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. השריפה בערי ירושלים. כבאות והצלה הכריזו על גיוס כללי של צוותי כבאות, ומאות לוחמים מכל הארץ יוצאים לאזור במטרה לסייע בכיבוי האש. בשירותי הכבאות דרשו ממשרד ראש הממשלה לבקש סיוע ממדינות באזור. כתבנו לענייני משטרה בן צילי זרוביץ' מוסר כי לפי שעה להבות ממשיכות להשתולל. נציב הכבאות דדי סמכי אמר כי שירותי הכבאות פועלים בכמעט 100 מוקדים בשריפה. היא פרצה כתוצאה ממעשה ידי אדם. אנחנו לא יודעים אם זו רשלנות, זדון או הצתה, אבל נמשיך לחקור. עוד אמר סמכי כי הוא חושב שהשריפה היא בסדר גודל של השריפה בקרמל בשנת 2010. מאות משפחות פונו מבתיהם באזור גבעת יערים, עין כרם, צובה ויישובים נוספים בסביבה. במשרד לביטחון הפנים של השר עומר בר-לב סרבו לאפשר במשך יומיים הפעלה של 7 מטוסי כיבוי של חברת קימניר בשל בעיות בירוקרטיות, אך לאחר מאמצים של החברה התאפשר לה לסייע בכיבוי האש. מחדל בקשת הסיוע בשריפה. בליכוד תוקפים בחריפות את ראש הממשלה נפתלי בנט שהתמהמה בבקשת סיוע בינלאומי בכיבוי השריפה הגדולה. כבר אתמול אומרים בליכוד, בנט היה צריך לבקש סיוע בינלאומי כדי לחבות את האש. למה הוא מחכה? הוא צריך לגייס מיד סיוע בינלאומי ולא לבזבז זמן יקר כפי שחיכה 6 שבועות עד שהביא את החיסון השלישי נגד הקורונה, נאמר בהודעת הליכוד. יושב ראש יהדות התורה משה גפני תוקף בחריפות רבה את ממשלת השמאל ערבים והתנהלותה אל מול עולם התורה, הגיור והקשרות.
הוא השלגר שנמצא בחזית, הוא זה שצועק ומדבר, אבל בעצם מי שעומד מאחוריו זה נפתלי בנט, שעשה את הממשלה הזאת רק כדי לפגוע בנושאים היהודיים, והילד שקד שהיא כל הזמן מתחסדת. המלחמה הזאת התנהלה במשך שנים, איפה יהיה רוב הציבור שהוא ציבור מסורתי? אנחנו רצינו שהוא יהיה עם היהדות, והם רצו שנהיה עם ככל העמים. זה שנתניהו אמר את מה שהוא אמר הוא צדק, הם לא מתביישים.
באשר למחדלי הממשלה בעיבוד השליטה על הקורונה, אומר גפני ברעיון לאבי מימן במהדורה המרכזית כי נתניהו זעם על מחדל החיסונים. הנה
אמר לי איזה נתניהו, הוא רתח מזעם. הזמנתי, הוא אומר, את החיסון השלישי, שילמתי על החיסון השלישי, וזה היה חודש, חודש וחצי לפני שניתנה ההוראה להתחסן חיסון שלישי. הוא אומר, למה הוא לא מביא את החיסונים האלה? למה הוא לא מחסן את האנשים?
7 שבועות לאחר התפרצות המחודשת של הקורונה בישראל הצליח משרד הבריאות להגיע למיליון מחוסנים בחיסון השלישי. כתבנו צבי טסלר מציין כי מדובר בפרק זמן ארוך ביחס לגלי ההתחסנות הקודמים. מדוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית המתפרסם הערב עולה כי איראן ממשיכה להתקדם בתוכנית הגרעין שלה ולהפר את ההסכם. על פי הדוח, טהרן יצרה 200 גרם של מתכת אורניום, הנחשבת לחומר חיוני לייצור נשק גרעיני. בחודש פברואר דווח כי איראן הקימה מפעל לייצור כזו מתכת, ואז החזיקה כמות קטנה, במשקל של כ-4 גרם. כתבנו שלמה ריזל מציין כי שר החוץ יאיר לפיד הביע בשבוע שעבר תמיכה בהסכם הגרעין עם איראן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, מחר ירידה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם.
ערב חי,
ברמן.
ערב חי,
עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי, הרב רוי מושקוביץ, שלום.
שלום וערב טוב,
אריאל. כמעט והמשכנו פה את השעה הקודמת יחד עם הרב וינד, ככה, לאחר שהוא סיים, התחלנו לדון איתו עוד בעוד עניינים, וכן, ואולי עוד יקרו פה דברים גדולים.
במיוחד ששרשים את הכספים בשנה הבאה, שנת שמיטה.
נכון, כל נושא של פרוסבול.
נכון, רק אתמול ניגש יהודי ושאל מה, הוא הראה שיטות שכבר בשנה הזאת צריך, השמיטה משמטת בתחילתה.
בתחילתה ולא בסופה.
חלק מהשיטות, אז צריך לעשות בדין מיוחד, שהרי בפרוסבול כתוב ש... בית הדין החשובים שבעיר, הם אלה שיחתמו על הפרוסבול, שזה נחשב כמסר שטרותיו לבית הדין.
וכל אחד שחותם, אז הוא צריך מה לעשות עם, עם השטר פרוסבול? מה, להפקיד אותו בבית הדין?
מעניין. למעשה, המשנה מביאה מי שהמלווה שמגיע בשנת שמיטה, ללא שטר פרוסבול, האם הוא נאמן להגיד שהיה לו ונאבד? זה מאוד שאלה בגמרא, גמרא מביאה את הנידון הזה, והתשובה היא כי עוד שכולם רובם עושים, אז באמת הדבר הזה יותר קל. אבל במקרה שלנו, אז הוא צריך להביא הוכחה באמת שהוא חתם...
הבנקים עושים פרוסבול?
אני מקווה שלא.
השאלה אם בימינו זה גם, אם זה משמט מהתורה, הרי כל העניין של שמיטה זה
דרבונון. אבל עדיין, שמיטת כספים חלה מדרבונון, בוודאי שיש חובה. אמנם, יש מקרים מסוימים שאין אין, אין שמיטת כספים, כמו שהזכרנו במקרה שזה כבר, אם יש לו משכון לדוגמה, בכזה מצב רגע משיטות אין.
זאת אומרת, או... משכנתאות לא נמחקות.
נכון, נכון, בכזה מצב.
טוב, אם בניתם לרגע על, על מחיקת המשכנתה, זה כנראה לא הולך לקרות. אנחנו, אבל עדיין לא עוסקים בענייני הפרוסבול, יותר בענייני שמיטת הקרקע, ואתם מוזמנים לחרג אלינו ל-03-593-93, אם אתם רוצים לעלות לשידור, ולהתמודד עם השאלות החשובות שמחבר עבורנו הרב רואי מושקוביץ, 03-593-93, אורי כהן, הוא הטכנאי, מסתבר שהוא לא רק טכנאי, כל השעה הקודמת, הוא בעצם שידר פה, אורי, מה אתה מחביא את הכישרון, איך זה שאנחנו לא שומעים אותך יותר אצלנו אם כך, מה, איך זה קרה?
בתוכנית שלכם אני תלמיד.
ובתוכניות אחרות אתה מוביל, יפה. ויש לנו את יצחק איזיקוביץ' בהפקה, ונדמה לי שאנחנו כבר פונים אל המאזין הראשון שלנו. שלום וערב חי לאלי.
שלום ערב חי.
מאיכן אתה?
מבני ברק.
מבני ברק.
עיר התורה.
יש לכם גינה בחצר? איך זה...
כמה קילומטרים צריך ללכת ואז מגיעים לזה גינה.
אז אתה אומר, לא, אתה אפילו לא רואה את זה מהחלון, אתה אומר את הגינה.
מהחלון רואים בניות מהחלון.
טוב. הנה, יש פה, רגע, נראה איזה שאלה, את זה אנחנו צריכים אולי? להתחיל מי? רגע, שנייה. רק נבחר את השאלה הנכונה עבורך, לבני ברקי שאין להם גינה בחצר. לבנימין. לא. יש לנו פה איזה עניין עם, עם השאלות. אוקיי. מתי מותר לקצור ולבצור בשמיטה? אפשרות ראשונה, מותר כל השנה, אבל בשינוי. אפשרות שנייה, רק לצורך מצווה כמו אתרוגים וכדומה מותר. ואפשרות השלישית, מותר כל השנה לצורך אכילה. מה אתה אומר?
אפשרות ראשונה זה בשינוי, אפשרות שנייה.
לצורך מצווה, ואפשרות שלישית לצורך אכילה.
זאת אומרת, באפשרות השנייה צריך מצווה אפילו...
כמות מסחרית, כמות מסחרית.
נכון.
והאפשרות השלישית זה רק לצורך אכילה.
כמות מצומצמת, לצורך אכילתו בלבד.
תראה, תכתוב תוכל.
לצורך אכילה זה מותר.
יפה מאוד.
זו אכן התשובה הנכונה.
באמת אנחנו יודעים, כתוב בפסוק לאוכלה ולא לסחורה, ולכן יש איסור, איסור מהתורה ללכת ולקטוף פירות שלא לצורך, או לא לצורך, או לצורך סחורה, אבל פה באמת המקרה הוא יהיה מאוד מאוד מסוים ומיוחד, רק מלקראת סוף השנה הקרובה. זאת אומרת, אם למדנו שלעשות מלאכה, זה צריך להבין את החילוק הזה, לזכור אותו, ואיתו לצעוד במשך כל השנה הבאה. לעבוד בעץ, ללכת ולקצור, לבצור אותו, להשקות אותו, לטפל בו, זה כבר מתחילת השנה יש איסור. אבל לגבי הפירות, רק פירות שיש בהם קדושת שביעית, בהם יש איסור של דיני שמיטה, של לאוכלה ולא להפסד, לאוכלה ולא לסחורה, לאוכלה וכו' וכו'. זה רק בפירות. הפירות, ממתי יהיה להם שם של פירות שביעית? רק אחרי שהכנתה של הפרי תהיה בשנת השמיטה. שזו רק בחורף הקרוב היא תהיה הכנתה, והפרי בפועל יהיה ראוי למאכל רק אחרי פסח והקיץ. ורק אז יחול האיסור הזה של לקטוף. בתחילת השנה הקרובה מותר לקטוף כמה שרוצים.
בשונה אגב מירקות, שאמרנו שהבעיה מתחילה כבר כמעט מתחילת השנה.
בכל זאת הפוסקים, האם מיד או גם איזו תקופה של חודש, ואז כבר אסור. לא
אסור בכלל.
אסור אפילו לאכול. אסור בכלל. במידה,
אפילו לצורך עצמו אסור.
נכון, כזו איסור אכילה, איסור עונה. במידה והוא כמובן לוקט את אותם ספיחין מועטים, שזה בעייתי מאוד. אבל אם זה לא ספיחין, כגון ביבול נוכרי, חלק מהפוסקים, שזה בסדר, יש אין בו אפילו קדושת שביעית לחלק מהפוסקים, לחלק לדעת הירושלמים, אנחנו נוקטים שכן יש בזה איסור של קדושת שביעית, וגם כמובן יבול חול, שאז כמובן שאין בזה שום איסור ושום קדושה.
שאלה נוספת. גרגירי חומוס שגדלו כבר בשליש גידולם קודם השמיטה, ונזכיר רק את מה שהיה פה אתמול, שאלנו לגבי איסור אכילת החומוס בשמיטה ממתי הוא, ואמרנו שהוא לא כמו ירקות ולא כמו אילנות, אלא בשליש גידול. אם כבר שליש מהגידול היה בשנה הקודמת לשמיטה, אז זה לא נחשב פירות השמיטה. אבל אם השליש גידול היה בשנת השמיטה עצמה, אז זה כבר נחשב לפירות של השמיטה. אז השאלה היא, על מקרה שכזה שבו גרגירי החומוס שגדלו בשליש קודם השמיטה, האם א' חייבים במעשרות, ב' פטורים ממעשרות כיוון שבפועל הלקיטה הייתה בשמיטה, והאפשרות השלישית חייבים רק בתרומה גדולה ותרומת מעשר. הבנת את האפשרויות ואת
כן,
הדילמה?
האופציה הראשונה שהם חייבים
במעשר. נכון.
כי זה גידול של השנה השישית.
גם לגבי שביתה, גם לגבי מעשרות, שזאת הדין, הולכים בתאר השליש גידול, בשונה מפירות וירקות, ששם זה שונה.
אז בעצם זה כל הקטניות? זה...
נכון, כל תבועה וקטניות.
אוקיי.
גם התבועה.
שאלה שלישית. חברת החשמל החלה בעבודות תשתית בעיר החדשה. אפשרות ראשונה, לצורך עבודות התשתית, יכולים לחתוך עצים וענפים ללא הפרעה. אפשרות שנייה... חברת החשמל... החלה עבודות תשתית. עכשיו, כשמניחים את התשתית החדשה של החשמל, לעתים צריך לעקור עצים שנמצאים על התוואי של התשתית, של תשתית החשמל. האם מותר בשנת השמיטה לעקור עצים כאלה? אז אפשרות ראשונה יכולים, זה לצורך עבודות התשתית של החשמל, אין איסור. אפשרות שנייה, רק אם אין ברירה, אז מותר. אבל אם יש להם דרך לעקוף את זה, אסור להם. והאפשרות השלישית, ידחו את העבודות למוצאי השמיטה.
זה נראה לי שתיים שאפשר, שצריך לעקוף, אבל אני מתלבט, יכול להיות שזה אחד שבאמת מותר.
יותר טוב ממה שענית אי אפשר. בעצם, זאת אומרת, אם יש דרך עוקפת ודאי שעדיף, אבל לא בטוח שממש צריכים, אם זה נכון. מצריך עלויות יוצאות נכון. דופן או זה, אז לכאורה אין צורך וזה, ויכולים לעקור.
נכון, להיות שוודאי שהכוונה שלהם פה הכוונה מוכחת שהם לא עושים את זה לשם תועלת העצים, לשם זריעה, לשם השבחת הקרקע, לכן אם הם צריכים לחתוך ענפים, אין שום איסור, הדבר הזה מותר. כמובן שעדיף תפי שלא יחתכו את ענפים בצורה מקצועית. הם שייך, כן? כי אם זה מקצועי, אז זה בדרך כלל גורם גם להשבחת העצים.
אלא גם אם מותר להשתמש להם, להשתמש עם זה, אם הם כבר עקרו את זה.
אבל אז צריך לדעת שבענפים אין קדושה. אין איסור להשתמש בענפים של שמיטה. זה, אנשים חושבים שיש איסור בענפים.
השאלה היא אחרת, האם יש עניין שהם יעקרו את זה, השאלה היא עניין שהם יעקרו את זה עם האדמה, ואז יכולים אפילו לשתול את זה במקום אחר.
לעקור את הנטוע, זה קצת, תהיה בעיה מכר הדין, צריך באמת להשתדל לא לעשות את זה, כי פה באמת זה יכול להיות גם להגיע לאיסור תורה, ולכן יש מקום להימנע, ומשום כך...
לחתוך, אם אין ברירה יכולים. כן. שלוש תשובות נכונות, הפרס בדרך אליך. אתה בעניין של ספרים, או...
כבר יש לי כמה ספרים, יש לי גם...
יש לך הכל, אז זה נשמע. אז אתה לא צריך כלום, אתה בעניין של ללמוד תורה.
לשמוע.
אם יש מה?
אם יש איזה משהו, אני לא יודע.
יש, ודאי שיש, מה שיש. אנחנו נסדר אותך. בהפקה ידאגו לך, תודה לך. נפנה כעת לאריאל. שלום וערב חי.
שלום אריאל.
שלום וברכה. האם יש מצווה לאכול פירות בשמיטה? מצווה לאכול פירות בשמיטה? מעניין. טוב, אפשרות ראשונה לא. אפשרות שנייה, יש רק לדעת הרמב"ן. והאפשרות השלישית, יש, אבל לא לדעת... והאפשרות השלישית, רק לדעת הרמב"ן אין מצווה. אוקיי, שוב נעשה סדר באפשרויות. אפשרות ראשונה, אין שום מצווה. לדעת כולם. אפשרות שנייה, לדעת הרמב"ן, רבי משה בן נחמן,
נחמני,
יש מצווה. והאפשרות השלישית, שלדעת הרמב"ן, אין מצווה.
נראה לי שלוש.
שלוש. שדווקא, זאת אומרת, לדעת כולם יש מצווה, ולדעת הרמב"ן אין מצווה. כן?
תעזור להגיד.
אני רק שאלתי אותך אם אתה בטוח. זאת אומרת, התכוונתי לשאול אם אתה בטוח.
כן.
אתה בטוח שאתה בטוח.
בטוח בתשובה השלישית דווקא. טוב.
לא, כי אני אגיד לכם, כי אני יודע שיש באמת עניין... לאכול את פירות שביעית.
מה העניין?
לא יודע, אני יודע, אני חושב שזה עניין גם, כי אם בטח לזה...
שלא ייזרק, כי אם זה אוצר בית דין, אז זה בעיה.
כן, שלא ייזרק, זה
זה. שלא יש מצווה. אז לא דיברנו על מצווה, יש עניין שלא ייזרק. אז או שאין מצווה, או שרק לדעת הרמב"ן אין מצווה, או שלדעת הרמב"ן יש מצווה.
יש מצווה, לדעת הרמב"ן יש מצווה.
אז אחד.
שאין מצווה לדעת כולם, למרות שאתה עושה לי בושות לשם, לצערי זה לא נכון.
אבל המשפחה של חברון.
טוב, אבל דעת הרמב"ן היא שיש מצווה וזה דעה מעניינת.
כן, כתוב לאוכלה, אומר הרמב"ן, יש פה גם מצוות עשה לאוכלה, לא רק לאוכלה ולא להפסד, לאוכלה ולא לסחורה, אלא לאוכלה, יש מצווה לאכול. תתם פירון, כן, וזה מצווה. אבל דווקא יש שלמדו ברמב"ן לא ככה, אז לכן זה מחלוקת מאוד מעניינת בדעת הרמב"ן.
זאת אומרת, גם בדעת הרמב"ן זה מחלוקת. זה לא אסף הדיחות לגמרי. טוב, אבל נשמח להשתמע איתך שוב. תודה רבה לך, אריאל. נפנה לאהרון, כן?
כן, שלום.
שלום וברכה.
ערב טוב, ערב חי.
ערב חי. הנה השאלה הראשונה עבורך. לא תזרע כרמך. כך כתוב. שאלה, מה הדין עם שאר האילנות?
אוכל לא תזרע, כן.
הבנת?
קרמך לא תזרע, שלה מה דין שער אילנות.
אוקיי. אפשרות ראשונה, בשער האילנות פטור, כי כתוב על קרמך. אפשרות שנייה, האיסור בשער האילנות הוא מדי רבנן. והאפשרות השלישית, אין הבדל בין קרם לשער אילנות.
ואנחנו כמובן רוצים פה לדעת את דעתו של הרמב״ם, שלמעשה הרמב״ם הוא אחד אולי מהפוסקים ה... מפורסמים, כמובן, משלושת העמודים בשאר ההלכות, אבל בהלכות שמיטה הוא היסוד שביסודות. דעתו של הרמב״ם בדרך כלל גם נפסקת הלכה למעשה. כיצד הוא סבר? לעניין שאר האילנות שאינם קרם, לא גפן, אלא שאר האילנות, האם גם בהם יש איסור?
לפי דעת הרמב״ם?
הרמב״ם, כן. אין גם בהם
איסור? הרמב״ם זה גם כל האילנות.
יפה מאוד, נפלא מאוד. דומה, הרמב״ם הוא הדין קרם והוא הדין שאר האילנות. יש הרבה מן הראשונים. נראה לי כמובן במהם הראש.
כתוב, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, אז כן יש תחסות לשדה באופן כללי גם.
נכון, אבל לא באילן. לכן לא שענו על שדה, שענו על אילן. ומאוד מעניין, שזו מחלוקת ראשונים מאוד מאוד מפורסמת, האם רק בקרם יש לנו את איסור הזמירה, או גם בשאר אילנות, דעתו של הרמב"ם שהוא עדין בשאר אילנות. אומר החזון איש, הוא עושה סוג של פשרה בין הראשונים. כדי אתם יודעים, חמים, הרבים שלום בעולם. המטרה שלהם זה לעשות פשרה, לפשר בין השיטות, למצוא את הדרך האמצעית. אומר החזון איש, גם בשאר אילנות יש את אותה איסור כמו בקרם, אבל את העבודה, דווקא העבודה שיש בקרם, היא תהיה אסורה גם בשאר אילנות, דווקא אם זה אותו עבודה בדיוק. אבל אם זה לא אותו עבודה, גם אם זה מאותו שורש אב, זה כבר יהיה איסור דרבנן בשאר אילנות. ולכן מובן מאוד שהרמב״ם דיבר על המלאכה הספציפית של זמירה, אז זה באמת ישאר גם בשאר אילנות. אבל זה רוד, שזה כאין זמירה, וזה לא זמירה ממש, בשאר אילנות תהיה אסורה רק מדי רבנן. כך הוא עושה פשרה בין הראשונים שסוברים שזה מדי רבנן, כי זה מדובר על, לא על עבודה מסוימת הספציפית שיש בקרם, לבין הרמב״ם שדיבר על אותה עבודה בדיוק, שהיא בין בקרן ובין בשאר אילנות.
אנחנו נמשיך עם החזוניש, ונשאל אותך מה דעתו של החזון, מה לדעת החזוניש יש ללמוד בשנה זו, בזמן אלול.
אלול עכשיו.
עכשיו, מה צריך ללמוד עכשיו? אפשרות ראשונה, ללמוד את הלכות ראש השנה, כמו בכל שנה. אפשרות שנייה, ללמוד את הלכות שמיטה, כי אנחנו לפני ראש השנה של שנת השמיטה. והאפשרות השלישית, שיש ללמוד את הלכות התשובה. אז לדעת החזוניש, זמן אלול של שנה זו, כלומר כל שנה שהיא לפני שנת השמיטה, מה יש ללמוד? הלכות ראש השנה, הלכות שמיטה או הלכות תשובה?
לכאורה, תדיר בשנות תדיר קודם. אז
זה לכאורה.
אז תשובה וראש השנה. אבל כיוון ששמיטה זה כל השנה, זה שנה שלמה, אז עדיף, אם הוא לא יכול ללמוד את שתיהם, אז יעשה קודם כל שמיטה.
אז שמיטה. אני לא יודע אם הלומדס שלך היה בדיוק זהה ללומדס של החזון איש, אבל הגעתם לאותה תשובה מסקרן, בסוף, כן?
מסקרן, נכון מאוד.
התשובה הזו נכונה, ללמוד הלכות שמיטה.
נכון מאוד, צריך ללמוד הלכות שמיטה, לכן אנחנו פה עוסקים בהלכות שמיטה. כמובן, שזה לא אומר שלא צריך ללמוד את הלכות ראש השנה, וזה חלילה וחס לא אומר שלא צריך לעשות תשובה, אבל אין תשובה גדולה יותר מכך שאנחנו עוסקים בהלכות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, בהלכות המיוחדות של שנת השמיטה, שהשמיטה, אנחנו לומדים, איך אנחנו יודעים את הגודל של הקדושה של שמיטה? מזה שהעונש עליה כל כך חמור. הגלות, 70 שנה של גלות שהייתה בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני, כתוב מפורש שזה היה בעבור זה ששמיט, שביטלו את השמיטה במשך 70 שנה, בצירוף של 70 שמיטות. זאת אומרת, רואים כמה העונש חמור, אין של גלות, אין של דבר, שלא נדע, כן, שצערי אני מקווה שיתפסק במהרה בימינו כל הווריאנטים המשונים
ומשונים. בעזרת השם, אבל, שמיטה כהלכתה, נזכה לגאולה.
נכון, רואים מכך שהתורה הקפידה מאוד מאוד על המצווה הזאת, כמה חשוב וראוי ללמוד אותה, ואין דבר גדול, מסופר גדולי ישראל ששאלו אותה מה ללמוד במש, לפני התקיעות, לפני יום כיפור, מה שאדם עוסק בזה וחי את זה, זה הלימוד שיכול להגן עליו. כשאדם יבוא לראש השנה עם הזכות הזאת שהוא למד את הלכות שמיטה בעיון, אם הוא הוציא ספר על זה, הוציא חיבור, או עזר לחיבור כזה, או כל דבר אחר שהוא עשה בעניין שמיטה.
ועוד אפשר לעזור לחיבורים כאלה, מי שרוצה, אני אפנה אותו לכתובת הנכונה.
אז זה הזכות מאוד גדולה, ודבר הזה, החזון איש לימד אותנו.
אז הנה, קצת בהבנה של איך החזון איש הגיע לחידוש הגדול הזה, שיש ללמוד באלול של השנה השישית את הלכות השמיטה, הנה האפשרויות. אפשרות ראשונה, כי כמו שבכל חג, כמו שתיקן משה רבנו, צריך 30 יום קודם החג ללמוד את הלכות החג, כך 30 יום קודם שנת השמיטה, צריך ללמוד את הלכות השמיטה. אפשרות שנייה, כי אלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים, זה ההמשך, וזה רמז לשנת השמיטה. והאפשרות השלישית, כי יש תוספת שמיטה מהתורה, כמו שאנחנו מקפדים לא לתת אילנות החל מטו באב, ולא לתת צמחים מטו באלול, אז כך ללמוד יש כל חודש אלול את הלכות השמיטה.
בעצם אחד ושלוש זה תורה היה אותו דבר, לא?
לא, שעוד ראשונה זה כמו שכל חג, 30 יום קודם חג, תיקן משה רבנו שצריך ללמוד את הלכות החג, נכון?
בחג עצמו ודאי שצריך ללמוד את הלכות החג.
זה עד רבה, אנחנו מדברים אפילו 30 יום קודם להתחיל. אז אותו דבר, 30 יום קודם השמיטה, זה האפשרות הראשונה.
שלוש.
כי תוספת שמיטה זה מהתורה.
זה מחלוק את זה מהתורה או לא?
נו.
אז רגע, אני...
אז תלפץ.
לא, אז יש לו פוסק שזה מהתורה, לא, כיוונתי... אחד.
רגע לפני שהמחשב אמר את דברו, הצלחת להציל את תשובתך.
אני חושב שהידיעה שלו בהלכות שמיטה עזרה לו. הוא ידע שמחלוקת. מי זה החזוניש? ואז הוא חשבן.
נכון. אז לכן, בעצם הסיבה שהחזוניש אמר שיש ללמוד את הלכות השמיטה, כמו כל חג, למרות שזה לא בדיוק חג.
נכון, זה לא מובא בחזוניש, זה מובא במתי אהרון, אבל אולי זה גם מתי הספרתו של החזוניש.
אוקיי.
הוא אומר, היות שאנחנו יודעים שכל חג, משה רבנו תיקן ללמוד את הלכות החג, 30 יום קודם החג, מאיפה לומדים את זה? מזה? שפסח ראשון, משה רבנו ישב עם עם ישראל ולמד אותם הלכות פסח שני, שזה 30 יום קודם. אז גם בשמיטה, 30 יום קודם השמיטה, יש עניין ללמוד ולעסוק בלימוד הלכות השמיטה, בשביל להגיע לשמיטה, לשנה הזאת, כאשר הם מוכנים.
יפה.
30 יום, זה עכשיו, זה מחודש אלול.
הפרס בדרך אליך, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ואנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, המספר שלנו הוא 03-593-93.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום רביעי הקרוב, עקב עלייה בתחלואה, יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי ויסביר כיצד נחזק ונאזן את מערכת החיסון ועל הטיפול המומלץ לבעיות ברכיים ופריצת דיסק, וגם על חיזוק הפעילות המוחית לריכוז וזיכרון טובים יותר.
עניין משפחתי.
רביעי ב-11 בבוקר, בהגשת רחל פסטג, כאן בקול חי.
בשורה נפלאה לעולם התורה, הרמב״ם של הרבי מלובביץ', יצירת מופת היסטורית של 7 כרכים מהודרים, עם כ-2,000 שיעורים וביאורים מופלאים בכל היד החזקה, ערוכים על הדף ליד כל הלכה, להשיג בחנויות הספרים ובטלפון 050-737-6633, 050-737-6633.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף. כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
מה נכלל פעילות העמותה?
שיא המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול! קונים מוצר חשמלי ומקבלים מיקרוגל עם אפייה בשקל אחד בלבד!
שיא החשמל והמיזוג!
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים משה לאון. לקראת החזרה ללימודים וחגי תשרי, אנו נערכים במבצע חיסונים ענק. את החיסונים יוכלו לקבל בני 50 פלוס או בני נוער מעל גיל 12. אני קורא לכולכם להגיע ולהתחסן. אל תהססו.
המבצע יתקיים בימים שלישי ורביעי 17 ו-18 באוגוסט, בין השעות 6 בערב ל-2 בלילה, ברחבת כיכר ספרה. יש להגיע עם תעודת זהות ואישור ההורים.
בני דרך
עיתון. מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
שלום, כאן הדוקטור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרה לילדים בשיבא. בואו נחזיר יחד את ילדינו לשגרת לימודים בבתי הספר ובגנים. אחת הדרכים הבטוחות והקלות היא לערוך בדיקה סרולוגית כבר עכשיו. הורים לילדים בני 3-12, משרד החינוך מבקש מכם להיות שותפים לפתיחה בטוחה של שנת הלימודים ולבצע בקלות וחינם בדיקה סרולוגית לילדיכם כבר החודש. דקירה קטנה באצבע, תשובה מהירה, וילדיכם יוכלו לקבל פטור מבידוד ותו ירוק. כך נוכל לסייע לילדים שלנו לקבל מענה חברתי, רגשי ולימודי. מתחברים לחינוך ולבריאות של כולנו. פרטים באתר משרד החינוך.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו. כעת אנחנו אומרים שלום וערב חי ל... פנחס אולי איתנו?
הלו.
פנחס?
ערב טוב, מה קורה?
ערב טוב, מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם.
טוב, אני צריך לומר לך, כבוד הרב, אני מאוד לחוץ משנת השמיטה. יש כל כך הרבה הלכות, כל כך הרבה דינים. ואנחנו, זה קשה להקיף את כל החומר.
נכון, ובאמת בשבת, מה אתה עושה?
גם אתה לחוץ, פנחס, או שזה רק אני?
אני לא שומע מה?
גם אתה לחוץ מהשמיטה הקרבה, או שזה רק אני?
לחוץ, מתרגש, כן.
לדעת כל הענייני של מה מותר, מה אסור.
נכון, למרות שפנחס יש לכם בית באמת עם גינה וכאלה שאתה צריך באמת לעבוד שם, למנע מלעבוד. זה מאוד נושא.
עוד פעם?
יש לכם איזושהי גינה בחצר?
לא, אני גר בבית משותף.
אבל גם בבית משותף לפעמים יש בחצר ככה צמחייה וכולי, שזה שייך לכל השכנים.
לא בבני ברק.
נורא אגום, תעלו את רובינשטיין לשידור, נשאל אותו מה קורה עם הגינות בבני ברק. זה לא נעים. איפה שאני גר, כן, כן, יש. ואני באמת טועה, כאילו, מה מותר, מה אסור. מה צריך להגיד? פגשתי את הגנן היום. אמרתי לו, תשמע, אני צריך להוריד את, את המינון של ה... של
המים.
הוא אומר לי, תשמע, אם אני מוריד עכשיו את המינון לפני החורף, כל הצמחים ימותו. אז לא צריך לכאורה עכשיו.
אפילו להוריד במשהו, כל מינון, הוא שם לך את המינימום של המים.
הוא אומר, התכוונתי להעלות.
וואו.
ועכשיו, אתה אומר לי קרס, אז אני לא אעלה, אבל אומר לי, להוריד מינון, אנחנו גמרנו על הצמחים. יש כל מיני דברים.
נכון.
היא תגדל לצמחייה פרא באיזשהו שלב, נכון?
כן.
הוא יהיה מותר לו להסיר חלק מהעשבים? איך אני יודע מה באמת מפריע לגידולים, מה לא? זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד עניינים.
נכון, צריך דבר ראשון, בקיא בצמחייה, בקיא בכל הדברים הטכניים באמת, אבל מה שצריך להנחות אותנו, זה כמו שהזכרנו, שיש שני חלקים, חלק אחד של איסורי תורה, שזה ממש מצומצם ארבע מלאכות, ושאר המלאכות של מדי רבנן, שם אנחנו יותר יכולים להקל במקום הפסד, אבל דבר ראשון שזה יהיה במקום הפסד, וגם שלא יהיה את הכוונתו להבות את הצמחייה, את הפרחים, את הפירות, ובוודאי את הגידולים, זה מה שצריך להנחות אותנו, את ארבע מלאכות האסורות מהתורה, זה בעייתי מאוד.
אז שוב, המלאכות שהם?
זריעה,
כן.
קצירה, בצירה וזמירה.
זאת אומרת, שזה זמירה, דומה, זה בענבים ו...
ובשאר הפרילונות. אבל זמירה, זאת אומרת, זריעה כל המדים, מה זה זריעה, קצירה, כנל, כל המדים. בצירה וזמירה. זמירה זה דווקא המלאכה אולי הכי הכי שיכולה לבוא לידי ביטוי בחיי היומיום, במשך השנת השמיטה, שזה לחתוך את הענפים. זה זמירה. זמירה זה חותכים ענפים בשביל שהענף יתאבק, יגדל יותר טוב. וזה מאוד יכול לבוא לידי ביטוי כאשר אנחנו מסדרים את הגינה, את העצים שמפריעים, את הענפים שמפריעים. שם מאוד מאוד צריך להקפיד. זה אפילו מאוד נפקי מן עוד מעט בחג הסוכות, כאשר אנחנו צריכים לחתוך את הסכך.
שאמרנו שעדיף לעשות את זה לפני ראש השנה.
נכון.
מי שיכול.
ומי שלא, אז יש לו אפשרות לחתוך סכך, כי אין בזה איסור שמיטה, אבל זה בתנאי שהוא יעשה זה בצורה כזאת שזה לא מקצועי. כי אם הוא יחתוך את זה בצורה מקצועית, אז זה ממילא אנשים אנשי המקצוע, הם חותכים בצורה כזאת שזה לא, שהעץ לא ייפגע, אלא עד רבה ייטב לו.
אז בשנת השמיטה צריך להיזהר.
נכון מאוד.
טוב, הנה השאלה הראשונה עבורך, ואם הקשבת עכשיו לדברים האחרונים, אתה חייב לענות על זה במהירות. מבין הפעולות הבאות, אלו פעולות אסורות מהתורה בשנת השמיטה. אפשרות ראשונה, לזרוע ולקצור, זה מה שאסור מהתורה. אפשרות שנייה, לטעת ולהשקות. והאפשרות השלישית, לחרוש ולסקל אבנים.
אז מהתורה, אנחנו מדברים עכשיו על איזה מלאכות אסורות, אמרנו ארבע, הזכרנו את כולם.
ואם הקשבת, אתה צריך לדעת.
מהם...
נמצאות כאן.
כן.
לזרוע ולקצור, לטוע ולהשקות, לחרוש ולסקל אבנים.
התשובה הנכונה היא תשובה אחד, זה בעצם שני אבות מלאכה. זריעה וקצירה הם האבות.
נפלא מאוד, אתם את חוכר, רואים אתם את חוכר.
יפה, תשובה נכונה. ואנחנו עם... עכשיו, בעצם רגע לפני שנעבור לשאלה הבאה, גם לטעת ולהשקות ולחרוש ולסקל אבנים, זה גם אסור לכאורה.
אסור, אבל חלקם...
אבל זה מדרבנן.
נכון. לחרוש, זה ברמב"ם, יש מחלוקת אם זה מהתורה או מדרבנן, כנ"ל גם לטוע, אבל להשקות, לסקל אבנים, אלו מלאכות דרבנן, שוודאי שבמקום הפסד אמרנו שניתן ללכת ולהקל. עכשיו צריך לסייג ולומר, שלחלק מהראשונים, וגם לדעת הרמב"ם, לדעת השולחן ערוך, כל שמיטה היום מדי רבן, לכן אין כל כך נפקמינה בין המלאכות הדאורייתא למלאכות דה רבנן, אבל לראשונים שיש הבדל, כששמיטה בזמן הזה היא מהתורה, אז יהיה לנו הבדל במקום הפסד.
טוב, קיבלתי פה רק בקשה, ביקשו להתפלל לרפואת הילד איתן אלימלך בן מיכל.
זאת השם של רפואה שלמה, לאיתן אלימלך בן מיכל, והדברי תורה שאנחנו לומדים עכשיו, זכות שמיטה שלמדנו שזה כל כך דבר חשוב ללמוד זכות שמיטה, אם זה השם לזכותו, להקימו מחוליו, וזה שם ירפואה שלמה.
אתה מכיר את ג'וני שלנו, פנחס?
את מי?
ג'וני.
לא כל כך.
יש לו חברה ידועה לשטיפת מכוניות. בתקופה האחרונה, ולפעמים הוא עובד, בשיטות קצת הפרפרות, נקרא לזה, בעדינות. בתקופה האחרונה, הוא השתלט על שטח נוסף. שאלתנו, האם מותר לו לשטוף מכוניות בשנת השמיטה, בשטח שהוא השתלט עליו? מצד דין השמיטה, לא מצד הבעיות האחרות שיש במעשים שלו, אוקיי? אפשרות ראשונה, יכול. שטיפת מכוניות, המטרה זה לשטוף את המכונית, לא צריכה להיות עם זה בעיה. אפשרות שנייה, הוא יכול רק עם הרצפה, הקרקע, שעליה נמצאת המכונית, היא מרוצפת. והאפשרות השלישית, אסור בכל מקרה. גם בקרקע מרוצפת המים מחלחלים, יכולים לחלחל פנימה לאדמה.
כן, אז הוא כמובן מתכוון לשטוף מכוניות, הוא לא מתכוון לזרוע ולשתול שמה, ולכן כשהריצה מרוצפת היה מקום להתיר את זה. השאלה היא גם בלא מקום שהמרצפה לא מרוצפת, זאת השאלה. אז התשובה הראשונה היא, בכל מקרה מותר, התשובה השנייה שהיא רק אם הריצה מרוצפת, אז מותר, והתשובה השלישית שזה אסור.
אז קודם כל, רק שנייה, אני עוד פעם את התשובה בבקשה.
אפשרות ראשונה, יכול כרגיל לשטוף את המכונית. אפשרות שנייה, יכול לשטוף את המכונית רק על קרקע מרוצפת. ואפשרות שלישית, אסור בכל מקרה לשפוך מים על הקרקע, בין מרוצפת ובין אם לא.
קודם כל, ברצפה מרוצפת, אדם יכול לשטוף את הבית, אפילו שאם המים יורדים דרך צינור לגינה.
אם כך תשובתך,
לשטוף רכב, גם לא על מרוצפת.
כן, אבל פה זה לא רכב, זה חברת מכוניות, זאת אומרת זה...
זה לא אדם פרטי ששטוף את המכונית, זה סיטונאי.
לא שומע, מה?
במקרה שלנו מדובר בהרבה מאוד מים, כי מדובר בחברה לשטיפת מכוניות, זה לא רק מכונית אחת שנשטפת. זה כמות גדולה של מכוניות, הרבה מים. האם יש הבדל עם כך או שאין הבדל?
יכול לשפוך שם מים כמה שרוצה, זה יכול לגרום ל... להשקיע את הפרחים והעצים שנמצאים מסביב. אז כמו שאמרת, לכאורה זה נותן תשובה נכונה, שאם הרצפה...
כן, כן, מותר.
אם רק אם הרצפה...
מותר בכל מצב?
מותר בכל מצב, או רק על רצפה מרוצפת, או אסור.
בדיוק.
עוד פעם?
כן, כן, אמרת נכון את האפשרויות.
שהרצפה מרוצפת מותר?
כן, הרצפה מרוצפת מותר.
יפה.
זו התשובה, ונדייק, רק על רצפה מרוצפת.
נכון,
עכשיו,
נכון.
אם זה אדם פרטי שרוצה לשטוף מכונית,
אז
זה...
פה באמת, להיות שהכמות המים היא מועטת, זה לא יכול להשפיע. אם זה באמת יש מעצים וצמחים באותו מקום, זה בעייתי, זה בעייתי.
אבל סתם קרקע שאינה מרוצפת, שאין סביבה צמחייה, כן. אפשר להקל.
וזה יביא אותנו באמת לזאת של השאלות הבאות, מה זה ניטול ידיים? אדם הולך לפיקניק, הולך לכל מיני אפשר, אדם הולך בחצר, בגינה שלו. האם מותר לו, לא נדון בזה היום, אבל אם מותר ליטול ידיים בחצר, בשנת שמיטה, לא בשבת. בשבת אנחנו יודעים שזה בעייתי, כן?
אבל ביום
חול, בשנת שמיטה.
שאלה שלישית עבורך, פינוי אבנים ממגרש חנייה. האם זה משהו שמותר לעשות? אפשרות?
פינוי אבנים.
כן, מה שנקרא סיכול אבנים. אנחנו בשאלה הראשונה ששאלנו אותך, נתנו אופציה של חרישה וסיכול אבנים. אז אמרנו שמהתורה זה לא אסור, אבל מדרבנן כן. זה מה שנקרא סיכול אבנים. האם מותר לעשות את זה במגרש חנייה?
שכמובן הוא לא מרוצף. כל כן. דיברנו מרוצף, הוא פחות בעייתי. פה הוא דבר בגרש חנייה, אתה יודע, חנייה, לפי משמע אולי זה...
על אדמה, שיש
רגבי אדמה. אבנים קצת.
השאלה אם בכלל מותר לנסוע שם, אם זה לא...
נכון.
חורש את הקרקע.
נכון, לא זה מיועד, אבל... מיועד לחנייה,
כן.
אבל זה לא מרוצף. כמו רוב המגרשי חנייה, לפי משמע אולי כזה, כמו גרגירי אבץ.
היום שמים אספלט, לא, היום... במקומות המקצועיים, אז מרצפים את זה עם סוג של בטון או משהו.
Okay.
אבל יש מקומות שזה חצץ.
חצץ, חצץ.
אבל יש מקומות חנייה לא מאוד מוסדרים, שהם אדמה. Okay. שטח שלקחו שטח פתוח, שמיועד okay. לבנייה עתידית. Mm-hmm. כרגע אפשר לחנות שם, אפשר ראיתי את זה בפתח תקווה, בהרבה מקומות, ראש העיר דאג לשים שלט, חנייה לרווחת התושבים. Mm-hmm. כל מיני קרקרות של בינתיים. השאלה היא מותר במקום כזה לסכל ממנו את האבנים. אפשרות ראשונה, אין בעיה. אפשרות שנייה מותר, אבל רק את האבנים הגדולות, והאפשרות השלישית, אסור.
זאת אומרת, האם בכלל אין בעיה, כיוון שיש מחניה, הרי לסכל אבנים ראינו שאסור מדרבנן, זה נקודה, זה ברור.
השאלה אם זה חניון, זה הופך את זה למותר.
יפה. אז אם החניון מרוצף, אז ודאי שמותר, אבל פה החניון לא מרוצף, ולכן על פניו זה בעייתי. השאלה אם לא בכל אופן מותר, כי זה כתוב שם חניון, האם זה אסור, או שמותר, אבל לא לגמרי. מה זאת אומרת? אם יש לך אבנים גדולות, תוציא אותם, כי זה לא הופך את הקרקע לראויה לחרישה. אבל אם זה הופך את הקרקע לראויה לחרישה, זה בעייתי, וזה לכאורה.
נכון, התשובה היא אחד שמותר, מכיוון שזה ברור שהקרקע עומדת לחנייה, ולכן מותר לפנות את האבנים.
מה מותר? גם את האבנים
הקטנות, את כל האבנים משם לסכל?
כן, את כל האבנים, כיוון שהדבר ניכר שפינוי האבנים זה...
למרות שזה גורם.
לצערי, פה אתה לא מדע, אתה מאוד נחרץ, לכן היה קשה להתווכח. אבל הרב הסביר בהסבר של השאלה, שהבעיה היא להפוך את הקרקע לראויה לחרישה. עכשיו, אם אתה מסכל רק את האבנים הגדולות, ומשאיר אבנים קטנות, אז ברור שהמטרה היא לא שתוכל לחרוש בקרקע. אבל אם אתה מסכל את כל האבנים, אז אנחנו כבר בבעיה. למדנו?
כן, כן, עוד פעם את התשובה האמצעית זה רק את האבנים הגדולות.
כן, זאת אומרת את האבנים שמפריעות ברמה הטכנית למכוניות להיכנס, לצאת, אז אין בעיה, כי אתה לא מסכל את שאר האבנים הקטנות, אתה לא הופך את הקרקע לראויה לחרישה בעצם העובדה שהוצאת האבן גדולה. למרות שפינית שטח מסוים, עדיין הקרקע ברובה עוד יש בה אבנים.
נכון, התשובה היא זאת שבאמת מותר לקחת רק את הגדולות. אני, מה שאני אמרתי זה הכוונה שאם... מה?
מה הכוונה שלך הייתה?
שאם יש אתר בנייה ליד או משהו כזה, שהניכר שהאבנים הולכות לזה, אז מותר לקחת את המחוברות לקרקע. מותר לקחת את המחוברות לקרקע.
כן, נכון. כדי לפרוש ברמב״ם, שקירתו מוכחת עליו, אמתו מוכחת עליו, אם יש מה איזה ביתר, נכון, צודק.
אוקיי, אז נקבל את התשובה שלו. למרות הכל. למרות שמבחינה טכנית, הוא כאילו ענה את התשובה הלא נכונה, אבל הוא הסביר למה והפך את זה לנכון. אז שלוש תשובות נכונות, הפרס שלנו בדרך אליך, יישר כוח ותודה רבה לך, פנחס.
רציתי, אריאל.
כן?
רציתי להגיד עוד משהו קטן.
בבקשה.
אם היו יודעים, אם רדיו כל חי היה מבין מה זה הגדולה של רב מושקוביץ, היו נותנים לו 3 שעות בתהריים.
אנחנו רוצים, זה הוא לא יכול, אין לו זמן, בלוז. מה חשבת? טוב, תודה רבה לך, תודה רבה רבה. נפנה כעת ל... יעקב? נתי. נתי איתנו? נתי, תקשיב, אני שואל אותך שאלה. אתה תחשוב עליה כל זמן הפרסומות, בסדר? תראה איזה פריבילגיה אני נותן לך. פשוט אני רואה שכבר השעון דוחק בנו. ואתה כבר על הקו, אז לא נעים. השאלה הולכת כך. רגע, בוא נבחר שאלה שתוכל לחשוב עליה. או! אחרי סיום בין הזמנים, ביקשו לערוך מבצע לניקוי החופים. האם מותר לנקות את חוף הים בשנת השמיטה? אפשרות ראשונה אין שום היתר. הרגע למדנו שיש בעיה לנקות, לסכל אבנים. אפשרות שנייה, מותר, אבל רק בחלק של חול הים, ולא בחלק הבוצי. אתה מכיר את ה... אתה יודע, ככל שאתה מתקרב למים, אז זה הופך לבוצי יותר. אז שם אסור, בחול... היבש מותר, והאפשרות השלישית, בחוף הים אין שום בעיה, מותר לנקות כרגיל, לסכל לא רק את האבנים, גם את הבקבוקים שברוך השם אנשים השאירו אחריהם, בסדר? תחשוב על זה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר אנחנו נשוב.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. האזינו לדברי הגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול שליטה, נשיא מכון ושבתה הארץ.
המכון הזה מנגיש לציבור את האפשרות לקיים את המצווה של שמיטה לכל יהודי באשר הוא. שהם קנו קרקעות חקלאיות מחקלאים, המכון הזה נותן לכל יהודי באשר הוא אפשרות לקנות 400 בקרקע, ותהיה לו בעלות גמורה בקרקע. ואז הוא ישביט את הקרקע ממלאכה, והוא יקיים את המצווה של שבתה הארץ. יש פה דבר נוסף ששווה את ליבי, והוא שבאותו כסף סמלי הזה שקונים את ה-400, נותנים חלק גדול ממנו לאותו חקלאי שלא עובד בשנת השמיטה, הולך ללמוד בכולל, צריך מלגה כלשהי להתקיים, נותנים לו מלגת קיום כדי להתקיים. צריך לדעת שהמצווה הזו היא מצווה גם על נשים, אין הבדל, זה מצווה על כל אחד ואחד. לכן אני מאוד מאוד מעודד את זה, יתומך בחקלאי גיבורי כוח עושה דברו, והקדוש ברוך הוא ייתן לו כל מה שחסר לו. הרב חיים קניאבסקי אמר ברכה אחת, הוא אמר לא יחסר לו כסף.
חייגו עכשיו למכון ושבתה הארץ, כוכבית 4574, כוכבית 4574.
שלום, כאן דוקטור שלמה לפקוביץ', יושב ראש עמותת צו מניע. סרטן המעי הגס היא מחלה אכזרית שתוקפת בעיקר בני 50 פלוס. אם הגעתם לגיל הזה, פנו לרופא המשפחה ובקשו להיבדק. בדיקה מקדימה יכולה להציל את החיים שלכם. תחשבו על הבריאות שלכם, תחשבו על הילדים שלכם, על המשפחה, ונשמרתם לנפשותיכם. למידע נוסף, חפשו צו מניע.
אתה צריך אחד כזה במהירות. חדש ובלעדי בנתיב מובייל. גאים להציג את סדרת מכשירי הדגל הכשרים והחדשניים ביותר. תומכי דור 5 לשנת 2021. מגוון מכשירים החל ב-790 שקלים. חייגו עוד עכשיו למוקדי המחירות של נתיב מובייל במספר 074-700-1717. 074-700-1717. נתיב מובייל.
בני! דרך
עיתון. מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. לקראת החזרה ללימודים וחגי תשרי, אנו נערכים במבצע חיסונים ענק. את החיסונים יוכלו לקבל בני 50 פלוס או בני נוער מעל גיל 12. אני קורא לכולכם להגיע ולהתחסן. אל תהססו.
המבצע יתקיים בימים שלישי ורביעי 17-18 באוגוסט, בין השעות 6 בערב ל-2 בלילה, ברחבת כיכר ספרה. יש להגיע עם תעודת זהות ואישור ההורים.
אני חי מירושלים, גאה ונרגש להזמין חופשה בארץ בחודש אוגוסט, במחיר שאני יכול להרשות לעצמי, כי עוד לא עבדה חופשתנו.
משרד התיירות מציג הצעות שוות לחופשה באוגוסט, מגיש משרד התיירות.
מוזמן להיכנס, ייכנס בשמחה, יכול להיכנס. רגע, 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 רגע. אין לך תו ירוק? עצור.
שימו לב, התו הירוק חזר, ואיתו התו השמח. החלמתם או התחסנתם? נכנסתם. אחרת, תידרשו להציג בדיקה שלילית בתוקף. מראש חודש אלול, 8 באוגוסט, הבדיקה תהיה על חשבונכם. לא חבל. מתחסנים ונכנסים לאירועים ולמקומות הפועלים בהתאם לתו הירוק או התו השמח. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
דברי הצדיק מיבניאל המוארוש, בחנוני נא בזאת, אם לא אדאג לכל מה שיבקש. אני מברך שכל מי שידפיס חלק אחד משות אשר בנחל, יראה בעזרת השם ניסים גלויים, ואני חזק בזה מאוד. זה ברכה של צדיק יסוד עולם. מחייגים עכשיו, כוכבית 5610, והופכים להיות שותפים בהדפסת הספר ובהפצתו. כוכבית 5610.
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
טוב, שבנו אליכם ואל נתי שנמצא איתנו. נתי,
כן,
אני אחזור לשאלה רק כדי להזכיר אותה למאזינים. שאלנו לגבי חוף הים, מדי פעם עושים מבצע ניקוי חופים, וברוך השם עם ישראל משאיר אחריו שיהיה מה לנקות. שאלה אם מותר לעשות את זה בשנת השמיטה, הרי למדנו שבמגרשים רגילים לא מרוצפים, זו בעיה. אז אמרנו שהאפשרות הראשונה, שזה בעיה ואין אפשרות. והאפשרות השנייה, שאפשר רק בחלק של החול היבש. והאפשרות השלישית, שבחוף הים אין שום בעיה ומותר כרגיל. תשובתך.
אני חושב שמותר כרגיל, כי זה קרקע שלא נועדה לזריעה, זה כמו קרקע מרוצפת. וגם זה בשביל לנקות, זה לא בשביל להכשיר את הקרקע לאיזה משהו.
נפלא מאוד, שתי סברות.
גם נכון וגם מנומק.
יפה מאוד, באמת.
התשובה נכונה?
מעניין מאוד ההסתכלות שלך, של להגדיר את זה כמו קרקע מרוצפת. אנחנו צריכים לדעת שחול הים הוא לא חול הראוי בכלל לזריעה. הוא לא חול הראוי לנטייה. לא נראה לי שחול אפשר לטוע שם, במציאות. טיפול מיד,
פה צריך אגרונום.
קל וחומר שזה גם לא מיועד. אף אחד לא ילך ואיתה עכשיו בחוף הים מציעים או פרחים, זה לא שייך. המים יבואו, ישתפו הכל. ולכן נראה, לא ראיתי שדנים בזה הלכה למעשה, לא ראיתי בספרים. לא יודע אם זה מצוי השאלה הזאת, אבל הנה, נראה פה הלכה מאוד מאוד מחודשת ומעניינת.
אבל אולי השאלה תהיה יותר מעשית, לא בחוף הים, אולי בחוף הכנרת. שזו תהיה בעיה.
נכון מאוד.
בגדות נערות ואגמים.
עכשיו די, הרי הערבה.
שזו בעיה.
הערבה גדלה בכזה מקום.
אבל הערבה ספציפית אמרנו שאין בעיה איתה בשביתה.
אין בעיה במה? אין בעיה ללכת ולקטוף את העלים.
אבל להשביח את הקרקע.
להשביח את העץ, בקרקע לטועה, ודאי שזה בעייתי, לא שייך. אז לכן אתה מאיר עם הרבה מאוד נכונה, שלכן בחוף הים אין מניעה ללכת ועשות ניקוי חופים, אולי אפילו יש חובה, כי זה גם מסוכן, אם חלק יש מה זכוכיות וכדומה. ולכן יש יותר, א', לא ללכלך, אבל אם כבר לכלכת, אז חייבים לנקות.
שאלה נוספת.
כן.
כמה...
מה דין?
סליחה, אני שני. מה דין צמחי ים?
זאת אומרת, יש הבעיה, אם תשים לב, יש פעמים שגודל שם כל מיני...
אבל זה צמחים שמיידים לאכילה, לא?
אני לא בקיא, דבר ראשון.
אוקיי.
יכול להיות שכן. דבר שני, גם אם זה לא ראוי למאכל, האם מותר ללכת ולעקור את הסבים, לעקור פרחי נוי, מה קורה צמחי ים? האם בים יש את הלכות שמיטה, או שהים הוא כביכול מנותק מהלכות השמיטה, והכל מותר?
תשובה, אפשרות ראשונה, אין בהם שמיטה כי זה לא ארץ.
זה לא קרקע.
אפשרות שנייה, יש לזה דיני השמיטה כמו גידולי הקרקע. אפילו שזה גדל על המים עצמם, כאילו, במובן מסוים. שאלה אם זה גדל על המים או בתוך המים. לא, זה גדל בתוך המים.
בתוך האדמה. בתוך האדמה שמחוסה.
ויוצא מחוץ למים, שמחוסה במים. אוקיי. אז שוב אני חוזר. אפשרות ראשונה, אין בהם שמיטה כי זה לא ארץ, זה בתוך הים. אפשרות שנייה, זה נחשב לקרקע ויש לזה את דיני השמיטה, כי זה גדל, יוצא מתוך האדמה בפועל. והאפשרות השלישית, שזה אסור רק מדרבנן. רק מנהג. האיסור הוא רק מנהג.
זאת אומרת, רק מנהג באלמה. אפשרות השנייה זה כמו, זה מדרבנן. אפשרות שלישית זה מנהג.
מנהג, כן. הבנת את האפשרות או שאני צריך לחדד אותם שוב?
הבנתי. אני לא חושב שיש הבדל. אין. זה גדל באדמה.
יפה מאוד.
גם אסור.
תשובתך. נכונה? כי בסוף זה כן צומח מתוך האדמה, רק האדמה מכוסה במים.
נכון, אז אמנם זה...
בשונה מעצות למיניהם, אולי שגדלות ממש על המים.
נכון. גם אורז, אורז הוא גדלי מים. השאלה שם במציאות, איך זה גודל, האם זה דווקא על המים בתוך האדמה, זה מאוד משנה. וגם פה, ודאי שזה איסור מדרבנן, לחלק מהפסוקים זה גם איסור מהתורה. אבל זה ודאי יהיה גם איסור מדרבנן, ללכת ולשתול או לעקור את אותם נטיות שגדלים על המים.
שאלה שלישית, ופה אני צריך ביאור בשאלה. כמה קשה אבקה של שמיטה, ומהו לשון אבק?
לא, כתוב הגמרא, כמה קשה אבקה של שמיטה.
אוקיי.
שאדם שחיל וחס מחיל את השמיטה, הוא מגיע ל... לדברים מאוד מאוד קשים, שלא נדע.
אז השאלה, מה זה אבק שמיטה?
מה זה אבקה של שמיטה? מה הכוונה
אבקת שמיטה?
איזה אבקה יש לה על שמיטה?
אוקיי. הבנת את השאלה? אנחנו יודעים מה זה אבק לשון הרע. שאלה, מה זה אבק שמיטה? האם אבקה של שמיטה, הכוונה היא שזה לא איסור שביעית עצמו, אלא נספח לאיסור, כמו למשל, מה יכול להיות נספח של האיסור?
כמו לדוגמה ספיחין. ספיחין, זה רבן גזרו את זה אחר כך. זה לא מה שעשו, זה גדל מעצמו.
זה גדל מעצמו, אז לכאורה אין בעיה, אבל זה נספח. אוקיי, אפשרות שנייה, אבק מלשון אפר, שאסור לעבוד את האדמה. זה הכוונה, אבקה של שמיטה. והאפשרות השלישית, אבקה של שביעית, הוא חומר המפיקים מפירות הגדלים בשנת השמיטה.
יש סוג של אבקה כזאת.
כן. לחזור על האפשרויות?
כן.
יש ביטוי בגמרא?
כן.
אבקה של שמיטה. מה משמעות הביטוי? למה מתכוונת הגמרא כשהיא אומרת אבקה של שמיטה? אפשרות ראשונה, הגמרא מדברת על נספחים של איסור שמיטה. כמו שלמשל הרב אמר, ספיחים שחכמים בעצם גזרו, שאסור... לקטוף את הירקות. זה גזרה שגזרו חכמים. זה לא התורה אסרה, זה גזרת חכמים. אפשרות שנייה, שאבקה מלשון אבק, כלומר אפר, שאסור לעבוד את האדמה. וזה הכוונה, אבקה של שמיטה. והאפשרות השלישית, האבקה שמדובר עליה זה חומר שמפיקים מפירות הגדלים בשנת השמיטה.
תשובה אחת, זה לא האיסור עצמו, זה נספח לאיסור.
נספח לאיסור, והתשובה שלך...
נכונה מאוד. זה מעניין מאוד כמה התורה הקדושה החמירה וקפידה על איסור שמיטה, שאפילו אבקה של שמיטה, אפילו הדברים היותר קלים בשמיטה, לא היסור ממש, לא הקצירה, הבצירה וכדומה, אלא נספחים לשמיטה, גם בהם צריך מאוד מאוד להיזהר, צריך מאוד להקפיד, וכתוב שמי שלא מקפיד, אז כתוב בסוף שעובר, בסוף נפח לבד עברי, ועד כדי כך, או ראינו שיש גלות, אבל מצד שני, מי שכן שומר על הלכות שמיטה, עליו נאמר, ועשתה את התואל לשלוש שנים, וציבית את ברכתי, זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן כמה הקדוש ברוך הוא מוריד שפע, דווקא בשנה אותי, כביכול, מה זה שנת שמיטה? כביכול בעל הבית מזמין את האדם, ואומר, בוא, תהיה על חשבוני. עזוב, לא צריך את הכסף שלך, לא צריך את המוח.
אבל זה ניסיון גדול, ניסיון גדול. זאת אומרת, רוב העולם אין לו באמת נגיעה ישירה לפרנסה שלו, כשזה ענייני שמיטה. זה איפה לקנות את הפירות, להקפיד באמת שההכשר יהיה מודר יותר, שנדע אם זה אוצר בית דין או נוכרי וכו'. אבל אנשים שזה עיקר עיסוקם,
זה לא סתם התורה חזק, קוראים להם גיבורי כוח, גיבורי, זה גם גיבור, גיבור זה לא סטנדרטי. זה ניסיון, זה ניסיון האמונה, וזאת השם בביטחון, אפשר להגיע לאמונה שלמה.
נתי, תודה רבה לך, הפרס בדרך אליך, השלמת שלוש תשובות.
ערב טוב.
ערב טוב, אני חייב לומר לך, כבוד הרב, היום ברוך השם קיבלנו מאזינים, ידענים, שרובם ידעו, כן, רובם ידעו לענות, נכון.
יכנסו לאווירה, יכנסו להלכות, יכנסו לדינים ולמנהגים, ובעזרת השם יצא מפה קידוש השם גדול.
בעזרת השם, אנחנו חותמים את ערב חי לערב זה, תודה לאורי כהן שהיה הטכנאי, תודה ליצחק איזיקוביץ שהפיק אותנו. הרב רוי מושקוביץ, תודה גדולה כמובן על השאלות וההלכות. מחר בעזרת השם נשתמע אתכם שוב ונמשיך לעסוק בהלכות החשובות הללו.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות, בשנה אחת בלבד. מכללת תלפיות בחולון, מכללה שהיא בית. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית. קבוצות נפרדות לגברים ולנשים, וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת תלפיות, 1-800-071-500.
האכיפה עולה מדרגה. בימים אלו מתפשט במהירות נגיף דלתא ומסכן את שלומם של המחוסנים והלא מחוסנים. כדי למנוע את התפשטות המגפה, מוגברת האכיפה באמצעות הטלת כנסות והגשת כתבי אישום פליליים נגד מפרי בידוד, הפעלת אמצעי אכיפה טכנולוגיים מתקדמים, אכיפת החובה לעטות מסכות בחללים סגורים ונוכחות מוגברת של פקחים ושוטרים. ישמעו להוראות וזכרו, הבריאות של כולנו בידיים שלנו. איתכם, משטרת ישראל משרד לביטחון הפנים.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. לקראת החזרה ללימודים וחגי תשרי, אנו נערכים במבצע חיסונים ענק. את החיסונים יוכלו לקבל בני 50 פלוס או בני נוער מעל גיל 12. אני קורא לכולכם להגיע ולהתחסן. אל תהססו.
המבצע יתקיים בימים שלישי ורביעי 17 ו-18 באוגוסט, בין השעות 6 בערב ל-2 בלילה, ברחבת כיכר ספרה. יש להגיע עם תעודת זהות ואישור ההורים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
שומע חברוסה? קיבלתי על עצמי לנצל את זמן אלול כמו שצריך.
אז בטח התחסנת.
מה הפשט?
גם אני רוצה לנצל את זמן אלול כמו שצריך, בלי בידודים ובלי ביטול תוירה. אז התחסנתי.
מצייתים להוראת גדולי ישראל ומתחסנים. צעירים בני 12 ומעלה שחוסנו נגד נגיף קורונה מוגנים יותר ומסייעים בשמירה על שגרה בטוחה. אם טרם התחסנתם, זה הזמן. לתאום תור, פנו לקופת החולים. לפרטים נוספים, מתי ההסברה לציבור החרדי של משרד הבריאות, 03-509-7000.
נו, קיבלת שלישי.
אם הגעתם לגיל 50, אתם זכאים למנת התגבור מפני נגיף קורונה. משרד הבריאות הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 50 ומעלה, בשל הימצאותם בקבוצת סיכון. נמצא כי במבוגרים, ככל שמתרחקים ממועד החיסון, חלה ירידה ברמת המוגנות. המנה השלישית נועדה להגביר את יעילות החיסון, לעצור את העלייה בתחלואה הקשה ולהציל חיים. אם חלפו 5 חודשים מקבלת המנה השנייה, תאמו תור למנת חיסון שלישית בקופת החולים. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
דרך איתו
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת אלפיון, בשנה אחת בלבד. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת אלפיון, 1-800-071-500.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. חדשות כל חי, השעה 10.
לילה טוב ושלום אוהב באולפן ישראל בן צבי. השריפה בערי ירושלים בכבאות והצלה הכריזו על גיוס כללי של צוותי כבאות במטרה